בשיעור של היום אני הולך לדבר על ממליצים ומשתפי פעולה ואיך להשיג אותם. וכמו שאני אוהב לעשות, אני אוהב לקשור את זה לתהליך שלנו, אז בואו נראה על מה אנחנו מדברים מבחינת התהליך. איפה נכנס הנושא הזה? אז הנושא הזה נכנס בכמה נקודות. הוא נכנס בהקשר המקצועי, כי כשאנחנו מדברים על ממליצים ומשתפי פעולה, אנחנו מדברים על אנשים שבאים מהעולם המקצועי שלנו, או שיש להם נגישות לעולם הזה בדרך כלל, או שיש להם נגישות לקהל שאנחנו רוצים להגיע אליו, ואז ההמלצה שלהם בעצם מיועדת לעזור לנו בהקשר המקצועי, וזה מה שאני דיברתי כבר מזמן עליו, על העניין הזה של מה אנחנו רוצים שהספר יעשה עבורנו. וזה מתחבר כמובן גם לנושא של בניית המומנטום להשקת הספר, אבל עוד יותר מזה זה מתחבר להשקה עצמה ולקידום הספר פעם אחת שהוא יוצא. אז כשאנחנו מדברים על המלצה, בעצם את מי אנחנו רוצים שימליץ עלינו? אולי קודם נזכיר רגע למה אני מתכוון לכוונה להמלצה. כשאני אומר המלצה זה יכול להיות מישהו שרק ממליץ על הספר שיוצא, אבל אני מתעניין כרגע במיוחד באנשים שההמלצה שלהם תהפוך להיות חלק מהספר. אנשים שיכתבו מה שכתוב על כריכה פנימית, או אנשים שאפילו יכתבו הקדמה מעט על הספר שלכם. ואנחנו רוצים לעשות את זה כי אנחנו רוצים שההמלצה הזאת תעביר אלינו בעצם את האוטוריטה של הממליץ. אנחנו רוצים, הממליץ בעצם מקנה לספר שלנו אמינות. הממליץ בעצם מעביר אלינו חלק מהאוטוריטה שלו מול הקהל בכך שהוא ממליץ על הספר שלנו. אז זה אומר לקהל, הספר הזה הוא טוב, הוא בדוק, יש פה מישהו שכבר מוכר, אמין, בעל אוטוריטה, והוא ממליץ על הספר הזה, אז זה כנראה ספר טוב. אפשרות אחרת זה שהממליץ הזה הוא מישהו שיכול להביא את ההמלצה בפני קהל גדול במיוחד של אנשים רלוונטיים. ואנחנו נדבר אחר כך על איזה אנשים אלה. וכשאנחנו מסתכלים על האנשים האלה, אז אפשר להגיד שזה אנשים שהם בהכרח בפוזיציה שהיא מעל שלנו. אני כתבתי פה המעמד שלהם גבוה משלנו, אבל הכוונה היא לא דווקא למעמד מקצועי באופן כללי, אלא ספציפית מול הקהל, מול הדבר שאנחנו רוצים להשיג, יש להם איזשהו מעמד עודף על שלנו, אחרת אין הרבה טעם בהמלצות שלהם. מיליונר שכותב ספר על הצלחה בהשקעות בשוק ההון לא יבקש המלצה מהומלס ברחוב, כי זה לא תורם לו כלום, להפך. גם אנחנו מחפשים המלצות מאנשים שהם נמצאים בפוזיציה מעלינו. זה יכול להיות אנשים שהם מובילים במקצוע, זה יכול להיות אנשים שהם פשוט איזשהו סוג של סלבריטי, איזה שהם ידוענים. זה יכול להיות אנשים שיש להם, כמו אמרתי, גישה לקהלים, אנשים עם רשימות דיבור מאוד גדולות, אנשים שיש להם איזושהי גישה לעיתונות, יש להם עיתון משלהם, אולי הם מולים, אולי הם כותבים בעיתון, אולי יש להם איזשהו טור קבוע לקהל רלוונטי. זה יכול להיות שדרנים ברדיו או בטלוויזיה, זה יכול להיות מנהלים בחברות גדולות, בארגונים גדולים, שיש להם גישה לקהלים גדולים שהם רלוונטיים לנו, והמלצה שלהם יכולה בהחלט להיות רלוונטית. זה יכול להיות אנשים שהם מנהלים או איזשהם בכירים אחרים בגופים ממשלתיים. זה יכול להיות אנשים שהם בכירים או חשובים באיזושהי עמותה גדולה וחשובה. זה הכל לפי העניין של מה הקהל שלי, מה אני רוצה להשיג ומי הקהל הרלוונטי. ואז עולה פה בדרך כלל השאלה הגדולה של אוקיי, אבל אם הוא במעמד יותר גבוה משלי, למה שהוא ירצה להמליץ עליי? וכמו שכתבתי פה, זו גישה מוטעת. כאילו, אם אנחנו יוצאים מהגישה הזאת, אם אנחנו חושבים למה שירצו להמליץ עליי, אז זה ביטוי בעצם לחוסר הביטחון שלנו, זה ביטוי לחוסר הביטחון שלנו בערך שלנו, במעמד המקצועי שלנו, ומי שיוצא מהגישה הזאת לא מגיע רחוק. זה לא גישה טובה. הגישה הנכונה היא, ברור שהם ירצו להמליץ עליי, ועכשיו, אם אתם רוצים, אפשר למצוא את הסיבות למה, אפשר לחזק את הגישה הזאת, אפשר לתמוך אותה בסיבות טובות, אבל אנחנו צריכים לצאת מהגישה שאומרת, האנשים האלה ברור שהם ירצו להמליץ עליי. אז בואו ננסה לראות למה שירצו להמליץ עליי. אז מה הבסיס בכלל לכל העניין הזה? צריך להבין ששיתוף פעולה זה לא נדבה וזה לא שוד. אנחנו לא משתפים פעולה עם קבצן, אנחנו נותנים לו נדבה. אנחנו גם לא משתפים פעולה עם שודד, אוקיי? הוא שודד אותנו, הוא לוקח בכוח. לא זה ולא זה, זה בסיס לשיתוף פעולה. מה שאנחנו בעצם קוראים שיתוף פעולה, הפרשנות שלו זה ה-win-win. זה המצב הזה שבו אנחנו נותנים משהו ומקבלים משהו ושני הצדדים מרוויחים מזה. אז מה יש לנו להציע להם? מה בעצם הערך שאנחנו יכולים להציע? אז קודם כל באופן כללי יש הזדמנות לחשיפה, וזה, יש את האמירה הזאת שאין דבר כזה פרסום רע, אז לכאורה אפילו פרסום, אזכור שלהם במקום לא טוב, יכול תמיד להיחשב כאיזשהו סוג של פרסום, אבל זה גם לא המצב, מפני שבסך הכל הספר שלנו לא צפוי להיות רע, הוא צפוי להיות משהו טוב, מקצועי, רלוונטי, אז בכל מקרה זה לא רע. אבל זה פשוט עוד הזדמנות לחשיפה, זה עוד מקום שבו השם שלהם, הנושא שלהם, האוטוריטה שלהם תוזכר. זה גם מחזק את האוטוריטה שלהם. הרי מה בעצם זה האוטוריטה? אתם מכירים ודאי את המשפט הזה, עשה לך רב. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבמידה רבה הרב נבחר על ידי האנשים שבוחרים ללכת אחריו. זאת אומרת, המעמד שלו נגזר מהנכונות וההסכמה שלהם להכיר בו כרב. זה אותו דבר אצל מומחים. האוטוריטה נגזרת במידה רבה מהשאלה האם יש אנשים אחרים שרואים בי כאוטוריטה, מתייחסים אליי כאוטוריטה. וכשאני פונה אל מישהו והוא נותן הקדמה מעט, זה בהכרח מציב אותו בפוזיציה של אוטוריטה בתחום. זה לכולם ברור שהאנשים שאומרים את זה, יש להם אוטוריטה. מעבר לזה, הכתיבה שלהם, של ההקדמה הזאת, בדרך כלל גם מחזקת את האוטוריטה שלהם. היא מזכירה מי הם, מה הם, מה האוטוריטה שלהם, מה העניין שלהם, ולכן זה פשוט עוד מקום שבו האוטוריטה שלהם באה לביטוי. אפשר להשיג את האפקט הזה גם על ידי כך שמזכירים בתוך הספר עצמו את האנשים האלה, את העשייה שלהם, את ההצלחות שלהם, את התורה שלהם, את התרומה שלהם, מה שזה לא יהיה. וגם זה משהו שמחזק את האוטוריטה שלהם. ואת זה כדאי לעשות, אם אנחנו רוצים להשיג ממישהו משהו, כדאי לנו לעשות את זה בדרך כלל עוד לפני שאנחנו בכלל מבקשים. זאת אומרת, כדאי בעיקרון שהם יהיו מוזכרים באופן חיובי בספר שלנו מראש, מלכתחילה, ואז כשאנחנו מדברים על הספר וכשנראה להם את הספר, אז זה יהיה שם, וזה מעיד על כך שאנחנו באמת מתייחסים אליהם כאוטוריטה ולא רק מנסים לנצל אותם פה. אנחנו יכולים גם הרבה פעמים להציע הזדמנות עסקית מסוימת לבן אדם שממליץ עבורנו, וזה יכול ללבוש כל מיני צורות. צורה אחת זה למשל משהו שנקרא מהדורה ממותגת. מה זה מהדורה ממותגת? היום בעידן של הדפסה, מה שנקרא print on demand, הדפסה לפי צורך, אפשר להדפיס כל כמות של ספרים מתי שרוצים, ואפשר לעשות בכל כמות כזאת, בכל הדפסה אפשר לערוך שינויים, בדיוק כמו שאנחנו עושים שינויים בקובץ וורד שאנחנו שולחים למדפסת הביתית שלנו. אין הבדל גדול. ולכן אנחנו בעצם יכולים לייצר את הספר שלנו בכמה ורסיות. ולמשל, אני יכול לייצר את הספר שלי במהדורה שממתגת, או יותר נכון, ממותגת בשם או בלוגו או באזכור של הממליץ. אוקיי, זה הספר כך וכך עם הקדמה מעט. ואז השם שלו מופיע גם על הספר. וכשיש לנו מצב כזה, לפעמים יש אינטרס לאדם הזה לקדם את הספר בקהל שלו, שוב, פשוט כי זה מחזק את האוטוריטה שלו. אם גם הספר הוא משהו טוב, ואנחנו רוצים כמובן שיהיה משהו טוב ותואם למה שהבן אדם הזה ממילא מדבר עם הקהל שלו, זה תואם לקו הכללי שלו, הוא מסכים עם זה, אז עוד יותר, זה בעצם מאפשר לו לתת ערך לקהל שלו ולחזק את האוטוריטה שלו מול הקהל שלו, בלי בעצם מאמץ רב, מפני שהוא לא כתב את כל הספר, הוא רק כותב את ההמלצה. עכשיו, מהדורה כזאת, במצבים מסוימים אפשר לבקש מאדם כזה להשתתף בעלות הדפסה שלה, במצבים אחרים אנחנו צריכים לממן את זה, זה תלוי בבן אדם, תלוי בסיטואציה, הכל לפי העניין. בכל מקרה זה עשוי להיות משהו שאני עושה אותו לכל הספר, אוקיי? אני יכול את כל מה שאני מפיץ לעשות אותו ככה, ואני יכול לעשות מהדורה מיוחדת עבורו שתופץ לקהל שלו עם המיתוג המיוחד הזה. זה ממש עניין של מצב ספציפי, קשה לקבוע את זה מראש, אבל זו אופציה בהחלט רלוונטית. יש גם אופציה שהוא בעצם מקבל את ההכנסות ממכירות הספר, או חלק מההכנסות ממכירות הספר, בזכות ההמלצה שלו. זה בפני עצמו בדרך כלל לא אינסנטיב ענק, כי כבר דיברנו על זה שמכירות ספרים זה לא דווקא משהו שמכניס המון כסף, אבל במצבים מסוימים זה יכול להיות רלוונטי. אני חושב שבמצב כזה אותו אדם, אפשר לצפות ממנו שגם יעזור לקדם את הספר באופן אקטיבי. זאת אומרת, אם זה הופך להיות משהו שהוא כבר ממש מכניס לו כסף בצורה ברורה, אז בהחלט אפשר לצפות שהוא גם יעזור לקדם את הספר בצורות שונות. ואפשר לדבר על כל סוג אחר של שיתוף פעולה, הזמנה שלו להרצאות, לכנסים, לחשוף אותו בפני לקוחות שלנו, שאולי הוא יכול לעבוד איתם וזה יקטין לו ביזנס. אפשר להציע לו אולי ספר משותף בעניין אחר, או במשהו שאנחנו יכולים לעשות. אם שוב אני אקח דוגמה שלי מסוג הדבר הזה, לא עשיתי את זה בדיוק בצורה הזאת, זה היה ממטרה אחרת, אבל הספר שאני כתבתי, קואוצ'ינג ניהולי מהיר, שעל הכריכה מופיע השם של ראובן כץ, מפתח של קואוצ'ינג ממוקד תוצאות בישראל, ראובן כץ כתב בדיוק עמוד אחד בספר הזה, אבל השם שלו מופיע שם ראשון. למה? כי השיטה הזאת זו שיטה שהוא פיתח, ולמרות שאני כתבתי את כל הספר, אז נתתי לו את הכבוד של בעצם כאילו שאני דווקא המחבר השני. וזה לא שינה לי כל כך, כי הספר הזה בעצם, חוץ מזה שהיה לי מאוד חשוב להוציא אותו מכל מיני סיבות מקצועיות והרצון שלי שהמידע הזה יצא לאור, זה ללא ספק מיצב אותי בפוזיציה אחרת כשיש ספר משותף שלי עם ראובן. אז כדאי לנו הרבה פעמים לעשות דברים כאלה, ולמרות שאני עשיתי את כל העבודה, מבחינתי זה בהחלט היה שווה לעשות את זה, והייתי עושה דברים כאלה שוב, אם היה מוצע לי להשתתף עם מישהו שאני חושב שהשותפות איתו יכולה לתרום לי. אז זה כל דברים שאפשר להביא בחשבון, ואפשר בהחלט בהחלט לחשוב עליהם, ויש גם דברים נוספים, אני לא אכנס כרגע לעוד דוגמאות, זה פשוט תלוי מדי במצב הספציפי ובאדם הספציפי שאותו אנחנו רוצים לרתום לטובת העניין. עכשיו, כשאנחנו פונים לאנשים כאלה, אנחנו צריכים לפנות מנקודת מוצא מאוד ספציפית. כי כמו שאמרתי, זה לא נדבה וזה לא שוד, זה הצעה לשיתוף פעולה. וכשאני רוצה שמישהו ישתף איתי פעולה, צריך להיות ברור לי ולא, למה כדאי לעשות את זה. אז קודם כל, הנקודת מוצא שלי זה שאני מחויב לתת ערך לקוראים שלי. ואני אולי אפילו מחויב לתת לקוראים שלי את הערך הכי גבוה אפשרי, אולי זה הערך שאני חושב וטוען שהוא יותר גבוה מאשר כל אחד אחר יכול לתת להם. בכל מקרה אני יודע, יש בי ביטחון מוחלט, שהספר שלי אכן ייתן את הערך שאני תכננתי ללקוחות שלי. אני צריך לוודא שאותו בן אדם שאני רוצה לרתום אותו כממליץ, כמשתף פעולה איתי, יהיה ברור לגמרי שהוא לא מסתכן בזה שהוא מתחבר איתי. המוניטין שלו לא ייפגע, אני לא אבייש אותו, אני לא אעשה משהו שיעמיד אותו באור רע, אני לא אעשה משהו עם הספר שלי או באופן אחר בצורה כזאת שעלולה לפגוע בו, וגם התוכן שיש בספר הוא כזה שלא יפגע בו, במעמד המקצועי שלו, לא יסבך אותו עם אנשים אחרים שהוא משתף פעולה וכולי. כל הדברים האלה, אני צריך לדאוג שהבן אדם הזה יהיה מובטח. עכשיו, הממליץ מרוויח בעצמו גם ערך, אוקיי? שיהיה ברור. הממליץ הוא מקבל משהו מהעניין. זה נקודת המוצא שלנו גם. זה לא שאנחנו מבקשים נדבה, הוא מקבל משהו. ואנחנו צריכים לדעת מראש מה הוא מקבל, שיהיה לנו ברור שהוא גם הוא זוכה בערך, ואז יש פה בעצם משהו הדדי ויש לו אינטרס משלו לעזור לנו לקדם את הספר. וכשכל הדברים האלה קיימים, אז אין סיבה לא לבקש ואין סיבה שמישהו יגיד לנו לא. כמובן, ברור שיכולות להיות סיבות מסוימות, אבל הסיבות האלה יהיו סיבות נקודתיות מקומיות ולא סיבות עקרוניות. עכשיו, תמיד טוב כשאנחנו באים לבקש משהו לתת קודם. זה מייצר את ההדדיות, זה בונה אמון, זה מראה את היכולת שלנו לתת ערך, וזה כמו שאמרתי, למשל, אם אני ממילא כבר הזכרתי את הממליץ בספר כאיזושהי אוטוריטה, אז כדאי לי גם שזה יהיה שם וגם שאני אוכל להראות שזה שם, כי זה בעצם סוג של בונה אמינות ונותן ערך מראש, ככה שברור לאותו אדם שאני פניתי אליו כי אני באמת מעריך אותו, כי אני באמת חושב שזה שווה משהו, ואני מוכן לתת לו את הבמה ואת המקום עוד לפני שהוא נתן לי את ההמלצה. זאת אומרת שזה לא מותנה בהמלצה שלו, שגם אם הוא יגיד לי לא, עדיין אני מעריך אותו ומכבד אותו, והוא יופיע בספר שלי בעמדה טובה. יש עוד דברים שיכולים לעזור לי. אחד הדברים שיעזרו לי זה ללמוד מראש מי זה הבן אדם הזה. ואני צריך לאסוף עליו מודיעין, אני צריך לאסוף עליו מידע כמה שיותר. מה אני רוצה לדעת? אני רוצה לדעת מה מעניין אותו. אני רוצה לדעת מה הוא עושה. אני רוצה לדעת מה חשוב לו. אני רוצה לדעת מה הוא מעוניין לקדם. אני רוצה לדעת על בסיס כל זה איך כדאי לי לפנות אליו. עוד יותר טוב אם אני יכול למצוא מישהו שיעשה את ההפניה עבורי. תמיד טוב שיש איזשהו מתווך שיודע לחבר ולתת ערך במקרה הזה של הפחתת המחסום, הורדת המחסום ביני לבין אותו אדם. כמובן שאני רוצה לנסח את הפנייה שלי בצורה טובה, כדי שהיא תהיה מקצועית, כדי שהיא תהיה מקדמת את האינטרס שלי, כדי שהיא תעורר באדם שאני פונה אליו את הרצון לעבוד איתי. ודרך טובה לעשות את זה זה להציג את עצמי בקצרה, להבהיר מראש מה אני רוצה. Okay. אנשים לא אוהבים שמזמברים להם בשכל. בואו נגיד להם מה אנחנו רוצים מהם, ישר, בלי להתבייש. כדאי לנו להבהיר להם מה הערך בהיענות לפנייה שלנו, מה זה ייתן להם. גם אם הם יכולים להבין את זה לבד, תמיד טוב להזכיר את זה. כדאי לנו לעזור להבהיר להם למה בעצם אנחנו חושבים שזה רלוונטי שהם ישתתפו, ימליצו, יקדמו את הספר שלנו, ואיך זה משתלב במה שהם רוצים, חושבים, אומרים, מקדמים. ושוב, הם לא תמיד בהכרח ינחשו את זה לבד, אני צריך להבהיר להם את זה. ואני גם רוצה להבהיר את הערך שבספר שלי, ולמה ההשתתפות בפרויקט הזה איתי, הקידום של הספר שלי, הוא תואם את הכוונות ואת מה שאותו אדם מנסה להשיג בעצמו, ולמה זה לא מסוכן עבורו להשתתף איתי, איך אין מצב שזה יפגע בו להשתתף איתי. מאוד מאוד רצוי לצרף תקציר של הספר, יש גם אפשרות לצרף טיוטה, אני לא בטוח שזה נחוץ, בדרך כלל אנשים אין זמן בהכרח לקרוא את הכל, אבל תקציר זה בהחלט טוב, כי אז הם יבינו על מה מדובר והם יוכלו באמת לראות את כל היתרונות האלה ואיך זה הכל מתחבר. עכשיו, יש עוד דברים שאפשר לעשות, אבל כשעושים את הדברים האלה זה קצת בזהירות, אוקיי? אפשר להתחנף. זה אולי נשמע מגוחך, זה אולי נשמע קצת מוגזם, אבל לא סתם יש את הפתגם הזה באנגלית, Flattery will get you anywhere. אוקיי, חנופה תביא אתכם לכל מקום. מה לעשות, זה עובד. זאת אומרת, אנשים אוהבים שמחניפים להם עכשיו, תלוי בבן אדם שאנחנו עומדים מולו. אפשר לעשות את זה בעדינות, אפשר לעשות את זה בעקיפין, אפשר לשבח משהו שהם עשו, ספר שהם כתבו, את מה שלמדנו מהם, את הרעיונות שלהם, את ההרצאה ששמענו מהם וכולי. לא צריך להתחיל לספר להם כמה חכמים יפים ומושלמים, זה קצת מלאכותי ובולט, אבל בהחלט עוזר להדגיש את העובדה שאנחנו מעריכים אותם ואת מה שהם עשו. אפשרות אחרת היא לפנות בו זמנית לכמה אנשים, זאת אומרת לא אחרת, אפשר לעשות את הכל במקביל. מה היתרון של לפנות לכמה אנשים במקביל? יש סיכוי שמישהו מהם יסכים ואז אני לא אשאר בלי. כמובן יש את המצב שייתכן שיותר מאיש אחד יסכים וזה קצת בעייתי לפעמים, אבל זה עדיין צרות של עשירים ולא, זה יותר טוב מהמצב שבו אף אחד לא מסכים. אפשרות עוד יותר מסוכנת קצת, זה קצת יותר מתוחם, ושוב זה תלוי מאוד בהיכרות שלנו עם האנשים שאליהם אנחנו פונים. אנחנו יכולים לספר להם שאנחנו פונים במקביל ומציעים לכמה אנשים, ואפשר אפילו להגיד מי האנשים שפנינו אליהם כדי לעשות את זה. ואז כתלות בדינמיקה של האנשים האלה בינם לבין עצמם, בהחלט ייתכן שאנחנו נעורר פה איזושהי תחרותיות ונגרום למישהו להגיב יותר חזק, יותר מהר, אולי יותר בחיוב ממה שהוא היה מגיב, אם הוא היה מרגיש שאין לנו אופציות אחרות ושאנחנו פונים רק אליו. אופציה נוספת שהיא בהחלט רלוונטית, וזה רלוונטי תמיד, אנחנו יכולים להציע להם שאנחנו נחסוך להם את העבודה, אנחנו ננסח את ההקדמה או את ההמלצה ואנחנו נעביר להם לאישור. זה מוריד מהם את המאמץ, זה אומר שיותר קל להם להסכים. רק פה שוב צריך לדעת עם מי אנחנו מדברים והאם זה לא מישהו שאולי יפריע לו הרעיון הזה. אז זה שוב לפי העניין, לפי ההיכרות שלכם עם האנשים. אז מה בעצם עושים? מה צריך ללכת לעשות עכשיו? קודם כל מייצרים רשימה של האנשים שהיינו רוצים אולי בהמלצה לספר שלהם, ותחשבו גדול, תחשבו גבוה, בשלב הזה אל תעצרו את עצמכם מלקוות שלא יודע מה, שראש הממשלה יחתום לכם, שאנטוני רובינס יחתום לכם, שאני לא יודע מה, הרוח הגדולה מניטו תחתום לכם, לפי מה שאתם רוצים. אחר כך מגיע הזמן להתחיל לחשוב על איך אפשר להגיע אליהם, איפה הם נמצאים, מה הם עושים, דרך מה אני יכול להגיע אליהם, דרך מי אני יכול להגיע אליהם, מי יכול לעזור לי להתחבר. זה השלב גם שבו אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו יודעים עליהם, מה אנחנו צריכים עוד לדעת עליהם כדי שיהיה לנו סיכוי להצליח בפנייה הזאת. איפה נשיג את המידע הזה? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לקרוא את הספרים שלהם, צריכים לקרוא מאמרים שלהם, צריכים להיכנס לאתר שלהם, צריכים להירשם לקורס שלהם. מה אנחנו צריכים לעשות כדי ללמוד את מה שאנחנו צריכים? אחר כך אנחנו רוצים לעשות רשימה של אנשים שאנחנו מכירים, או שיש לנו סיכוי להכיר אותם בקלות, להתחבר אליהם דרך מישהו אחר שאנחנו מכירים, ושהם יכולים לעזור לנו להגיע לבן אדם שאנחנו רוצים להגיע אליו. חוק ששת הקשרים הוא קצת מופרך, זאת אומרת זה לא שבאמת אפשר להגיע דרך כל בן אדם לכל בן אדם דרך שישה קשרים, אבל תמיד כמעט אפשר למצוא מישהו שמכיר מישהו שיכול לעזור, במיוחד במדינה הקטנה שלנו. אז זה רשימה אחת של אנשים שאנחנו רוצים לעשות, אנשים שיכולים לעזור לנו להגיע. יש עוד רשימה של אנשים שעשויים לעזור לנו. וזה אנשים שיש להם משהו שאנחנו יודעים או יכולים להניח שהבן אדם שאנחנו רוצים שימליץ עלינו ירצה אותו. למשל, נגיד שאנחנו מכירים מישהו שהוא מפיק של תוכנית בוקר בטלוויזיה, ואנחנו יכולים להניח בסבירות גבוהה שהממליץ שלנו ישמח על הזדמנות להופיע בטלוויזיה. אם אנחנו יכולים לייצר מצב שבו אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות, זה יכול להיות ערך עצום שאנחנו יכולים להציע לממליץ הזה, אפילו שהוא לא בא מאיתנו. וזה בעצם השלב הבא של מה שאנחנו עושים. אנחנו עכשיו מסתכלים על הרשימות האלה ומתחילים להעלות רעיונות ולרשום אותם. מה אני יכול להציע לאנשים שאני רוצה שימליצו עליי שכבר יש לי? או מה אני יכול להציע להם שיש למישהו אחר ויש לי סיכוי להשיג את זה? אז שוב, אז אם החבר שלי או אח שלי הוא המפיק הזה, אז זה עוד לא סגור בהכרח, אבל יש סיכוי טוב שאני אוכל לסדר את זה. הדבר הזה בעצם מתבסס על עיקרון שנקרא ברטר משולש. ברטר משולש זה המצב, ברטר רגיל זה כשאני נותן לך משהו ואתה נותן לי משהו, זה לא בכסף, אבל הם שניהם שווי ערך באופן זה או אחר. אבל מה קורה אם לי אין שום דבר שמעניין אותך? אז פה נכנס העניין של המשולש. אני מביא את מה שמעניין אותך מאדם אחר. אני עושה איזה ברטר עם מישהו אחר, ובתמורה לזה הוא נותן לי משהו שאתה רוצה. ואז אתה נותן לי את הדבר שאני רוצה בברטר. זאת אומרת, יש פה אפשרות ליצור איזשהו משולש כזה ולהביא עוד ערך גם על דברים שאין לנו אבל יש לאנשים אחרים ואנחנו יכולים להשיג. זה רעיון קצת יותר מורכב, זה משהו שאני יודע שרוב האנשים מסתבכים איתו במחשבה. אם אתם מגיעים למצב שיש מישהו שאתם רוצים להגיע אליו ולא עולה בדעתכם בצורה ישירה משהו, זה הזמן להתחיל לחשוב על הדברים האלה, כי לברטר משולש יש בעצם עוצמה אינסופית, זה גם לא חייב להיות רק משולש, אפשר לייצר עסקאות מורכבות יותר. כמעט תמיד אפשר להגיע למשהו שאותו אדם עשוי לרצות, ואני יכול באופן זה או אחר להשיג בלי לשלם דווקא כסף עבור זה. אז שווה לחשוב את זה. והדבר האחרון בעצם זה מה עושים, מתי מתחילים עם כל העניין הזה. אז להתחיל לחשוב על זה כדאי כבר עכשיו, כשיש לכם בראש את התוכנית של הספר שלכם, את תוכנית הכתיבה, ואתם יודעים מה בעצם יהיה כתוב בו בעיקרון. ואז אתם יכולים לדעת מי האנשים שיכולים להיות רלוונטיים להמליץ על הספר הזה, לכתוב את ההקדמה מאת או את ההמלצה בכריכה או כל דבר כזה. מתי לפנות בפועל? אם אתם רק בהתחלת הכתיבה, אז זה כנראה מוקדם מדי, כי ייקח יותר מדי זמן וזה רחוק מדי. מצד שני, לא כדאי להשאיר את זה מאוחר מדי. אתם צריכים ליצור את החיבור, אתם צריכים להשיג את ההסכמה, צריכים להשיג את החומר עצמו, את ההמלצה, וכל זה צריך לקרות בזמן לפני ההפקה של הספר, לפני שסוגרים גם את החומרים של קידום הספר, כי אם יש המלצה כזאת זה משנה, זה צריך להתבטא בקידום של הספר, ולכן מינימום 3 חודשים לפני שהספר תוכנן לצאת לאור, אתם כבר צריכים לפנות לאנשים האלה, והייתי אומר שאפשר גם 4 ו-5 חודשים קודם. זהו, קצר, ספציפי, משהו שכדאי בהחלט להתחיל לחשוב עליו, ומתישהו לא בעוד הרבה זמן, להתחיל לעבוד עליו ולבצע אותו. אם יש לכם במקרה שאלות בעניין הזה, תמיד יכולים כמובן לפנות ולשלוח לי אותם באימייל, או שנדבר עליהם באחד המפגשים שלנו, ונענה עליהם. להתראות.